רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים בעימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
תוכנית לך דודי בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי כ"ח באדר תשפ"ה, 28 במרץ 2025. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לשבת החודש, כך נקראת השבת הזאת, שבת פרשת פקודי, עד השעה 12 בצהריים. כאמור, השבת היא שבת החודש, ובשבת זו קוראים את המפטיר מפרשת בו בחומש שמות פרק ו' ב'. פרשת החודש היא הפרשה הרביעית מתוך 4 פרשיות, ופרשה זאת נקראת בשבת שלפני ראש חודש ניסן, כמו השנה, כי ראש חודש ניסן בעזרת השם יהיה ביום, יחל ביום ראשון, או שקוראים אותה בשבת שחל בו ראש חודש ניסן, כך קרה גם בשנים אחרות. מה בתוכנית? שיחת כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה ומעלה מקום רב העיר באריאל, בנושא הלכות ערב פסח שחל להיות בשבת. חיים עם ערך עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, ונושא השבוע פסח הגיע, מחליפים הילוך. השיחה תתקיים בזום. שירים לשבת, שירים לחג הפסח. ובכן, מאזינים יקרים, אני מאחל לכם האזנה נעימה וערבה.
לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה.
לך דודי תפארת קלה, ושבת מקבלה.
מקדש מלך עיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה רב לך שבת עמק הבכה והוא יחמול עלי חמלה
אחדתי תפלת קלה
מאזינים יקרים, אנחנו נשמע עכשיו שיר עיתולי לקראת ההכנות לחג הפסח שכתב ידידי איתמר פנחס ושר אותו בועז גטקה.
שמחה רבה, אבי מגיע פסח בא שמחה רבה ומגיע פסח בא חג הפסח נבא מתחילה המלחמה אשתי רוצה לנקות, אני רוצה הנרגילה היא אומרת תפרק החלון והטריסים ואני חושב תמיד על כל מיני תכסיסים ואני חושב תמיד על כל מיני תכסיסים
אם
אתה לא מדקה, אין נרגילה מה אני חושב איתה?
אנקה המטבח ואתה תשטוף הפח היא רוקדת במטבח כי אני מכופף בפח אתה תבער חמס מהארון של הבגדים ואחר כך תשפשף צלחות וגם סירים ואחר כך תשפשף צלחות וגם סירים
מסתחת
השיים! לא, אבל היא כוח כואב לי הגב, כואב לי הגב
מה אני?
זה
כואב לי הגב!
לא, אבל אשתי החזיר
אין תרגילה, אמרתי לך כמה פעמים אין תרגילה לפני הפסח
איפה קולמיקה? איפה קולמיקה?
תחת השיים שמרתי לך
שגל סמרטוט
יד סמרטוט
אה, בסדר
אני הולכת
גם אני ומחר אתה צייד את המטבח והסלון ומחרותיים
כן, אנחנו שמענו חלק מהשיר על ההכנות לקראת פסח התוכנית שלנו קדושה ואנחנו נעבור עכשיו לשיחה עם כבוד הרב אהרון בדיחי ושידבר על הכנות לקראת פסח ועל ההלכות של ערב פסח שחל להיות בשבת. ההלכה אומרת ששואלים ודורשים בהלכות החג 30 יום קודם החג. המקור בברייתא במסכת פסחים פרק ו' בעניין פרק הזמן אותו יש להקדיש ללימוד הלכות החג ומובאות שתי שיטות לשיטת חכמים שואלים ודורשים בהלכות החג 30 יום קודם החג המשמעות החל מיום י' ד' באדר בשקיעה עם כניסת חג הפורים, מתחילים התלמידים לשאול את ריבותיהם ותלמידי החכמים לדרוש לתלמידיהם בהלכות חג הפסח. לשיטת רבן שמעון מגמליאל, שואלים ודורשים בהלכות החג שתי שבתות קודם החג. וזה מה שקורה איתנו עכשיו, למרות שבשבת, ביום שישי שעבר, כבר התחלנו לדבר על הלכות החג. כלומר, לפי רבן שמעון, דורשים ושואלים בהלכות הפסח רק שבועיים קודם החג, החל מראש חודש ניסן, ונפסקה ההלכה כשיטת חכמים, ששואלים 30 יום קודם החג, שואלים ודורשים בהלכות החג, שהרי משה רבנו דרש לבני ישראל בהלכות פסח שני שחל ב-י' ד' ביער, הוא דרש להם 30 יום קודם לכן, דהיינו בפסח ראשון שחל ב-י' ד' בניסן. ואנחנו נשמע עכשיו את שיחתו של כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון מדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על הלכות פסח שחל להיות בשבת.
מביאה כי מי שיצא בשיירה קודם הפסח 30 יום חייב בביאור חמץ, והראיה לדין זה הוא מדברי הברייתא, ששם כתוב כי שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח 30 יום. ובמיוחד בשנה זו שערב פסח חל להיות בשבת. ואיתנו נמצא כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון מדיחי, רב העיר אבן יהודה, וממלא מקום רב העיר באריאל. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה, יום שישי נפלא לך ולכל המאזינים.
כן, אז כבוד הרב ישוחח על הלכות ערב פסח שחל להיות בשבת, ובהמשך השיחה אנחנו נשאל שאלות בנושא של הכנה לקראת חג הפסח. בבקשה כבוד הרב, המיקרופון לרשותך.
אז שוב, שלום לכולכם. אני אפתח אולי ברייטה או בהלכה שהזכרת, ש-30 יום קודם הפסח, כן, שואלים ודורשים בהלכות הפסח. אז האמת היא שהמובן הפשוט של המאמר הזה הוא שמכיוון שהלכותיו של הפסח הן רבות וחמורות, אז אמרו חכמים שראוי לדרוש וללמוד את ההלכות כבר 30 יום קודם הפסח, דהיינו מי בעצם מפורים, מתחילים ללמוד הלכות פסח. אבל יש עוד משמעות הלכתית מעשית, והיא ההלכה שהזכרת, שחובת ביעור חמץ למעשה מתחילה 30 יום קודם הפסח, והמשמעות הראשונה זה מה שאמרת, אדם שיוצא לנניח לחוץ לארץ למחרת פורים, כן, הוא חייב בליל יציאתו לעשות בדיקת חמץ.
ובזה יוצא ידי חובתו, כן?
ובזה יוצא ידי חובתו, אם הוא לא חזר לפני פסח. אם הוא חזר לפני פסח, אז הוא צריך לקיים את תקנת חכמים בליל י' ד'. אבל אם הוא למשל נוסע לפני פורים, אז הוא לא מחויב בזה. עכשיו, יש עוד משמעות, והיא, אם אנחנו אומרים שחובת הביעור חלה כבר 30 יום קודם הפסח, כלומר, אדם כבר מסעודת פורים צריך לתכנן כיצד הוא מתפטר ומבער את כל החמץ מביתו. ואני רגיל לומר בסעודת פורים שכל אכילה ואכילה שאנחנו עכשיו אוכלים ממוצרי חמץ, אנחנו בעצם מקיימים מצווה. צריך לכוון שאנחנו מכוונים על ביעור חמץ. ואז יש לאדם חודש שלם לתכנן איך הוא מתפטר מכל החמץ, ולא להגיע לדקה ה-90 ולגלות שנשארו לנו עוד מאגרי חמץ, כאילו אנחנו מוכרים סיטונאים. ואז אנחנו נדרשים לעשות מכירת חמץ ולהזדקק לכל מיני פתרונות שאין צורך לעזר בהם.
זאת אומרת ככה, אם אנחנו לא משאירים חמץ לפני פסח, חוץ מהשנה שזה ערב פסח חל להיות בשבת, ובשבת אנחנו אמורים לקיים את הסעודות של שבת, אנחנו צריכים להשאיר חמץ בכמות כזאת שלא נצטרך להשאיר ושלא נצטרך הרבה לשרוף, כך אני מבין.
כן, לשרוף אי אפשר בשבת, אבל אנחנו מיד אולי נגדיל.
לבאר, כן, לבאר, כאילו, לזרוק בפח אשפה, כן.
נכון, נכון. אני רגיל כבר שנים לומר שאנשים כבר סומכים על המכירה והופכים אותה להיות לכתחילה, ואז בכוונה, הייתי כמעט אומר, משאירים חמץ בבית, והרבה פעמים זה חמץ גמור. וזה דבר שבוודאי הוא לא לרוח ההלכה ולא לרוח והתוכן הפנימי של חג הפסח, מפני שכפי שאנחנו יודעים, הארי הקדוש המשיל את החמץ ליצר הרע, ועל כן גם הנהיג לעשות שריפת חמץ כדי לבער את היצר הרע בידיים, במעשה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מוכרים את היצר הרע למוחמד על מנת לקנות אותו בחזרה במוצאי החג. אז זה ודאי דבר שאיננו ראוי. אדם צריך להשאיר את ביתו נקי מחמץ כדי שנוכל לזכות ולהקריב את הפסחים, והרי נאמר, לא תשחט על חמץ דם זבחי, ולכן אנחנו צריכים להתרגל, להרגיל את עצמנו, שלא להפוך את מכירת החמץ לחלק מובנה מערב הפסח. האמת שאני אומר זאת בזהירות, מפני שאנשים שלפעמים שומעים אותי, חושבים, שלא עושים מכירת חמץ, זה נכון, אבל הם משאירים חמץ בבית. או תערובת של חמץ בבית, וזה ודאי לא כוונתי. מי שיש לו חמץ, או ספק חמץ אפילו, והוא לא רוצה או לא יכול להתפטר ממנו, כגון אנשים שיש להם בקבוקי ויסקי ומחסים עליהם, אז בוודאי שהוא צריך לעשות מכירת חמץ כדי להינצל מאיסור חמור, שלא יראה ולא יימצא. אבל השאיפה והאידיאל היא להישאר ללא שום מוצר, לא חמץ ולא ספק חמץ. ובזה נסתפק הפעם, כדי, כי יש לנו עוד כמה וכמה עניינים מיוחדים לערב פסח שחל להיות בשבת. אז אולי ננסה לעשות איזושהי סקירה זריזה. אם יש שאלות או הערות, אז אתה מוזמן להתפרץ לרשת, מה שנקרא. אז אולי נתחיל קודם כל מתענית בחורות. יש הנוהגים להתענות בערב הפסח, תענית בכורות. התענית הזאת איננה נזכרת מפורש בתלמוד, מה שכן יש בתלמוד על אחד החכמים, שאם הוא היה אוכל סעודת בוקר, הוא כבר לא היה אוכל את תיאבון סעודת ערב. ולכן, כיוון שאנחנו צריכים להגיע לאכילת מצה, תאבים למצה, כדי לקיים את המצווה בהידור, אז הוא היה מתענה בכל אותו היום. אבל יש על פי מדרשים שונים ועל פי דרשות שונות, חלק מן הפוסקים אמרו שיש מנהג כזה להתענות טענות הבכורים, על שם שהבכורים ניצלו וכו', לא נאריך בזה, אבל בכל אופן, התענית הזאת, שוב, מלבד שהיא לא נזכרה בתלמוד, היא קצת קשה מכמה טעמים. הטעם הראשון, וכיוון שבהרבה שבתות והרבה יומים טובים, אסור להתענות על פי ההלכה. שתיים, בערב פסח יש עוד מעלה, שהוא יום של הקרבת קורבן. אמנם עדיין אנחנו לא זכינו עוד, אבל זה יום של הקרבת קורבן, ואדם ביום שמקריב קורבן, זה יום טוב עבורו. אז זה עוד סיבה שאין להתענות ביום הזה. מה גם שהיום הזה הוא יום ארוך וצריך להגיע, כמו שאמרנו, לליל הסדר העננים, וגם אם לא עם בטן מלאה, אבל בוודאי לא מעונים, ולכן החכמים נתנו את שוברו בצידו. כלומר, כל הפוסקים אומרים שיש לעשות סעודת סיום מסכת, ובזה נפטרים מהתענית. וכך נוהגים,
כן.
לא ראיתי, כמעט וראיתי אולי משפחה אחת שאני מכיר, שהיא מתענים באמת את כל התענית, אבל הפוסקים, כפי שאמרתי, מהטעמים שאמרתי, אומרים לפדות את התענית בסעודת סיום מסכת, וניתן לעשות זאת דרך אגב גם בסיום מסכת משניות. אפשר לעבור על מסכת אבות ולעשות סיום מסכת. לגבי השנה, שהתענית הזאת היא תענית דחויה למעשה, כי לא מתענים בשבת, אלא ביום חמישי, אז רבים הפוסקים שסוברים שאין צורך להתענות, וכך משמע דעת השולחן ערוך, וכך פסק מרן הרב עובדיה, ולכן אפשר שלא להתענות, בתימן דרך אגב לא נהגו בכלל להתענות תענית בחורים, ולכן ניתן להקל בשנה הזאת. עכשיו, הלאה, אחרי תענית בחורות ביום חמישי, יש לנו את בדיקת חמץ ביום חמישי בערב. וכאן הערה, אנשים לא תמיד מודעים לעובדה שבדיקת חמץ יש לה שעה מדויקת. בדיקת חמץ צריכה לעשות בצאת הכוכבים, במקרה הזה של יום חמישי בערב.
אחרי תפילת ערבית.
מיד אחרי תפילת ערבית, בתנאי שמתפללים אותה כמובן בזמנה. והפוסקים החמירו מאוד מאוד בשעה הזאת. כמובן, מי שלא בדק בשעה הזאת, אז בודק מאוחר יותר, ומי שלא בדק מאוחר בודק ביום שישי, ומי שלא בדק ביום שישי בודק בחול המועד, ומי שלא בדק בחול המועד צריך לבדוק גם אחרי החג. וכל זה על מנת לוודא שמה נשאר לו חמץ, וכמובן הוא צריך, אם הוא מוצא את זה, צריך לשרוף את זה. אז לכן אני חוזר חזרה, צריך לתכנן את העבודה כך, שבצאת הכוכבים מיד אחרי תפילת ערבית, ניתן להתחיל את בדיקת חמץ, וגם אם לא שימו את הניקיונות, מפני שבדיקת חמץ היא בדיקה מחמץ ולא מאבק, כמובן שראוי וכדאי לסיים את כל העבודות ולסדר את הבית לפני כן, כדי שיהיה יותר נוח ונעים לעשות את הבדיקה, אבל אם לא, אז צריך להקפיד על השעה, זה הדבר החשוב ביותר. בהזדמנות הזאת, אני שוב, קשה לפרט, להיכנס לפרטים, אבל צריך לא לשכוח גם בדיקת חמץ בליל י"ד, או במקרה הזה ביום חמישי בערב, בבתי כנסת. מי שיש לו תא סגור צריך כמובן לנקות ולהשאיר אותו פתוח על מנת שהגבאים יוכלו לקיים מצווה בדיקת חמץ. כנ"ל ברכב, כל אחד יש לו רכב או שניים או שלושה, צריך לעשות בדיקת חמץ גם ברכבים, בכלי הרכב. ואדם צריך לעשות בדיקה גם במשרד, או לפחות במקום שהוא שולט בו. את זה לא תמיד ניתן לעשות ביום חמישי בערב, אלא ביום האחרון שאדם עובד. אם הוא עובד עד הערב, אז מה טוב יותר טוב, ואם לא, אז יעשה בדיקה ביום. עוד הערה בעניין הזה, שאנחנו שמברכים, אז ראוי לברך על בדיקה על הנר, כי כך תקנת חכמים, אבל את שאר הבדיקה, ולהתחיל את הבדיקה עם הנר, אבל מיד להחליף לפנס עם, עם אלומה מרוכזת, לא כמו הפלאפון, אלא פנסים עם אלומה מרוכזת, מפני שבבתים שלנו בלתי אפשרי לבדוק עם נר, כי אדם יחשוש, או אדם יחשוש ללכלוך או להבערה, והבדיקה לא תהיה כדת וכדין, ולכן צריך להכין מראש פנסים כאלה ולהשתמש בהם. עוד הערה חשובה, הבתים שלנו היום הם בתים יחסית גדולים, בוודאי מי שיש לו בית פרטי, ולכן כדאי לחלק את הבדיקה בין בני הבית הגדולים, האחראים, לא בעלת הבית, כי היא ברגעים בשעות האלה יושבת כמו מלכה, אבל אם יש בנים גדולים, בנות גדולות, שאפשר לסמוך עליהם, אז לתת להם לחלק את הבית לגזרות, ובעל הבית שיבדוק במקומות העיקריים. אבל שאר המקומות אפשר לתת לאחרים על מנת שיהיה יותר קל. זה מה שנוגע לבדיקת חמץ. כמובן אחרי הבדיקה לומר את הביטול של הערב, והביטול של הבוקר אומרים אותו בשבת, תכף נזכיר את זה.
כבוד הרב, מה עם המנהג הזה של לפזר פתיתים, פתיתי חמץ, שארוזים בתוך נייר כסף?
גם פה יש חילוקי מנהגים. המנהג הזה הוא די חדש, והוא בעצם מבית מדרשו של הארי הקדוש על פי הקבלה. יש פוסקים רבים שקראו תיגר על המנהג הזה, מפני שאומנם רש"י באמת כותב שאם אדם לא ימצא משהו אז זה ברכה לבטלה, אבל זה דעה יחידה, כל הראשונים וכל האחרונים חולקים, השולחן ערוך וגם הרמ"א כותבים שהברכה היא על ביעור חמץ, ולא בהכרח, ולהפך, הבדיקה צריכה להיות על בית נקי. אם הוא ימצא חמץ, אז כנראה שיש בעיה לניקיונות שהיו, כן? אלא שהמנהג הזה הוא על פי הקבלה, כמו שאמרתי, על מנת לבאר בפועל בידיים את היצר הרע. אז מי שלא נהג, אין צורך לנהוג, ומי שנהג, כמו שאמרת, נכון, יעטוף את זה בנייר כסף, ושוב, אני בשיעור השבוע, מישהו אמר לי שהוא כל שנה שוכח פירור או שניים איפה הוא שם אותם.
וואו.
ואז הוא סומך על הביטול. אז אני אומר, החכם עיניו בראשו, מי שלא חייב, אז שלא יעשה, אבל מי שנהגו אבותיו והוא רוצה להמשיך את המנהג, יעשה, אבל ירשום איפה הוא שם את הדברים, כדי שלא יבוא לידי שכחה כזאת. ועוד נקודה, אם כבר הזכרנו את העשרה הפתיתים, זה לא כל כך רלוונטי להשנה, כי השנה לא, לא, השריפת חמץ היא פחות נדרשת או חמורה, אבל גם כשעושים שריפת חמץ, רק על העשרה פירורים האלה, לא צריך להביא את כל מחסני תנובה או אנג'ל בשביל שריפה. השריפה זה רק דבר סמלי, שוב, מבית מדרשו של הארי הקדוש, על פי הקבלה, וזה נכון שזה ישתרש והתרחב והתפשט, אבל אין צורך לסטרוף כל החמץ הנותר, חוץ מהעשרה פתיתים האלה, אז צריך לזרוק אותו לפח, לצפרדע, לפח הציבורי, ורק את העשרה פירורים האלה, הקטנים או כזית, לשם, לשרוף. השנה השריפה היא פחות משמעותית, מכיוון שהיא ממילא לא בזמנה. אז יש כאלה נוהגים לשרוף ביום שישי, אבל שוב, זה משהו סמלי ולא הכרחי.
שבת אמורים לברך על ביעור חמץ?
מה זאת אומרת?
אחרי שאנחנו סיימנו לאכול...
כן. אני מיד אגיע, בואו ננסה ללכת בדרך פרונולוגית, ואז נגיע לזה מיד. בסדר. אז קודם כל, כמו שאמרת, צריך להשאיר לחם, פת, לכל הפחות כדי לבצוע לחם משנה בשתי הסעודות הראשונות, כך הדרך הפשוטה, תכף נאמר דרך אחרת. כמובן שצריך לדאוג שיהיה כזית כדי ברכה וברכת המזון לכל הגדולים, כדי שיוכלו לקיים את מצוות שתי הסעודות שצריך לאכול בהם פת. אז זה לא תמיד מספיק שתי פיתות לכל סעודה, תלוי במספר בני הבית.
כבוד הרב הזכיר פיתות, עדיף פיתות מאשר חלה?
עדיף פיתות מאשר חלה, מפני שחלה מתפוררת. הפיתות פחות מתפוררות. צריך להשתמש בדברים פחות מתפוררים. הפיתות הלאפות הן פחות מתפוררות מאשר פיתות של פלאפל, מה שנקרא. אז מי שיכול כאלה, עדיף כאלה. ואת אלה כמובן לשמור בצד, במקום שמור, שלא יתערבבו. באופן כללי, רוב העולם נוהג שכבר הבישולים והכל הם בישולים קשרים לפסח, ואז יש כמה אופנים שניתן לעשות את שתי הסעודות האלה. יש אופן אחד שכאלה שמברכים המוציא ואוכלים את הפת של המוציא רחוק מהשולחן, במקום שרואים את השולחן, אבל לא ליד השולחן, ואז אחרי שמסיימים את הפת, שוטפים את הפה, שוטפים ידיים, אפשר לגשת לשולחן ולאכול רגיל, מכלים של החג, מתבשילים של החג. יש כאלה שאוכלים בכלים חד פעמיים, דהיינו, מחלקים את האוכל לכלים חד פעמיים במטבח, ומגישים אותו לשולחן, עם ניילון כמובן והכל, ואוכלים את הפת על השולחן, ובסיום אורזים את הכל עם הניילון וזורקים החוצה לפח הציבורי. זה שתי אפשרויות. עכשיו, לפי השיטה הזאת, לא ניתן לאכול סעודה שלישית עם פת. אז יש כמה שיטות בדבר, יש שיטות של האחרונים, הגר"א כותב שבשבת הזאת אין חובה לאכול סעודה שלישית, מראש. ויש כאלה אומרים שאפשר לפתור את הסעודה השלישית הזאת בבשר, דגים, אורז, או פירות אפילו, כן? כי השולחן ערוך, בהלכות שבת אומר, ולכתחילה צריך על פת, אבל מי שאין לו פת יכול על מזונות, ומי שאין לו מזונות יכול גם על פירות או מיני תרגימה, אז גם כאן, כיוון שאנחנו במצב שלא ניתן לעשות את זה לא במוציא ולא במזונות, אז ניתן לצאת את זה חובה בשאר מאכלים. יש שיטה נוספת שאני חושב שהיא שיטה מחודשת, כיוון שאם היא הייתה כל כך פשוטה, אז הראשונים היו מזכירים אותה, אפילו בגמרא היו צריכים להזכיר את זה. המרן הרב עובדיה, הוא ככה פרסם אותה יותר, נקרא לזה ככה, והשיטה אומרת שבכלל לא צריך להשאיר חמץ. ניתן להשתמש במצע עשירה גם לסעודות שבת, הסעודה הראשונה והסעודה השנייה, ובוודאי גם סעודה שלישית. מה זה מצע עשירה? ועל מה בנוי הרעיון הזה? הרעיון הזה בנוי על הכלל שאם כל דבר שלא יוצאים בו ידי חובה בליל הסדר, לא נאמר עליו האיסור לאכול מצה. הרי אסור לאכול מצה מהדין בערב פסח. מדוע? כדי שיהיה תאב לאכול את המצה בליל הסדר.
בליל הסדר, כן.
כן, אבל אם המצה הזאת לא יוצאים בה, לא יכולים לצאת בה ידי חובה בערב, אז אין איסור לאכול אותה בבוקר או במהלך היום. ולכן אמר הרב עובדיה דבר כזה, אם אתה מכין לעצמך מצה עשירה, זה אומנם מצה שמברכים עליה המוציא, אבל היא לא לחם עוני. ולכן, כן. אתה לא יוצא בו ידי חובה בערב, ולכן אתה יכול לפצוע. אז הוא הציע כמה אפשרויות, או לתגן ביום שישי מצות כמספר הנדרש, כן, בשביל לפצוע לחם משנה ולחלק לכזית לכל אחד מהסועדים הגדולים, או לטבול אותם אד הוק במרק, כן? מגישים מרק, טובלים את ה... שתי מצות ובוסעים עליהם. עכשיו, באופן הזה, ניתן א', להימנע בכלל מהשארת חמץ לשבת. ודבר שני, אתה יכול גם לאכול שלוש סעודות, סעודה שלישית. אתה גם יכול לאכול אותה ולפצוע על פת כדת וכדין.
עם המצה העשירה. כן,
עם המצה העשירה הזאת, כן. או לתגן מצות, כמו שאמרתי, או לטבול אותם במרק, וכל יוצא בזה. ברכתם היא המוציא, זה פשוט. אבל לפי דעתו, כיוון שלא יוצאים בהם בערב, אז אפשר לאכול אותם ביום. יש כאלה שמחמירים, ככה אנחנו נוהגים. האמת שב... יש נוהגים לא לאכול בכלל שום דבר שתעשוי ממצא. גם לא מצא עשירה בערב הפסח.
כן.
ואפילו לא מה שקוראים קני דלך, בלי מרק. כל דבר שעשוי ממצא, לא אוכלים אותו. וזה לכאורה השיטה הפשוטה, כי אני אומר, אם הפתרון הזה הוא כזה פתרון פשוט, אז היו צריכים להזכיר אותו. בגמרא, הראשונים, אפילו האחרונים, האחרונים יותר מוקדמים, אבל לא, זה לא נזכר. זה, או לא נזכר כמנהג פשוט בכל אופן. מי שרוצה לנהוג ככה, זה יש לו על מי לסמוך. ושוב אני אומר, זה די עוזר, מכיוון שאתה לא צריך להשאיר חמץ, ואחר כך להיכנס לבעיות, מה לעשות עם החמץ הזה. בסדר? אז זה הנושא של סעודות שבת, והשארת הפת. עכשיו, אם בכל זאת נשאר למישהו פת, או חמץ, אז אם זה פירורים רק, אז הוא יכול, כמו שאמרנו, להרוז אותם ולזרוק אותם לצפרדי הציבורית. אם זה משהו הרבה יותר גדול, אז... ניתן לשים אותו בדלי עם מים ואוקונומיקה קצת, לפגום אותו ואז לזרוק אותו לפח הציבורי, וככה אין שום בעיה. כל זה צריך כמובן להקפיד לעשות את זה בזמן, וכיוון שזמן, סוף זמן אכילת חמץ הוא די מוקדם, לכן צריך להתפשב בתפילה, כן, להגדים את התפילה או להתפלץ בזריזות, פחות פיוטים, פחות משברך, איסור זמן אכילת חמץ הוא די קצר. אם אוכלים מצה עשירה, אז אין בעיות בדברים האלה. אבל בכל אופן, מי שמקפיד לא לאכול את זה וצריך לפצוע על פת, הסוף זמן אכילת חמץ, אני תמיד נוהג להביא את שני הזמנים. הזמן הרגיל שבלוח זה 10-7 דקות, אבל אנחנו נוהגים על פי מרן הרב אליהו, וככה בתימן נהגו 9:35, כך שזה יוצא די מוקדם. ולכן צריך להקדים את התפילה כדי לסיים אותה בערך ב8:30, על מנת שיהיה שעה עד שחוזרים הביתה וכולי לאכול. סוף זמן ביעור חמץ זה שוב, לפי השעה המוקדמת זה 10:48, ולפי הלוח הרגיל זה 11:24, עד אז צריך לבאר חמץ, ושוב, לא לחכות לרגע האחרון. אני רואה אנשים... אותו דבר אלה שנוהגים מחירת חמץ, מחכים עד יום שישי. אפשר כבר מהיום לעשות מחירת חמץ, לא צריך לחכות לרגע האחרון. ואותו דבר עם ביעור חמץ בשבת. בשבת אנחנו כמובן לא שורפים את החמץ, אלא כמו שאמרתי, אם נשאר חמץ גדול, חתיכות גדולות, אז לפגום אותם, לזרוק אותם. ואז צריך להגיד את הביאור, את הנוסח שאנחנו אומרים, כל חמירה וחמירה דייק ברשותה, דחזיתה או דלא חזיתה. כן, את הנוסח קצת יותר ארוך והכולל, צריך לומר את זה לפני 10-11 או לפני 11-24, והכי טוב לומר את זה מיד כשמסיימים לאכול.
כבוד הרב, יש לנו עוד דקה, ובזה אנחנו נסיים את ההלכות ביום שישי זה, תישאל לנו עוד תוכנית ביום שישי הבא, כדי להמשיך בנושא של הלכות הפסח. אז יש לנו עוד דקה, נסיים.
אז אולי רק דברים כלליים שהם קשורים להכנות לפסח, וזה הכנות המוצרים לפסח. כן? אז א', להקפיד שהירק שאנחנו קונים, גם אם אנשים רגילים מהלך השנה, אבל לכל הפחות לייצר לקנות ירק מפוקח מתולעים, וגם להקפיד לשטוף אותו היטב, בנוסף לדבר הזה, כדי שלא יהיה מצווה הבאה בעבירה. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי המצות, גם כאן צריך להקפיד, להשתדל, שכל אחד מהבוגרים, בני המצווה, יהיה לו מספיק מצה שמורה. נכון שבדיעבד ניתן להשתמש גם במצות תקינות, אבל המצווה הזאת צריך לנהוג כתקנה ולהיעדר בה, ולכן צריך לפי מספר האנשים לשים לב, כי יש הרבה אנשים, שמתי לב, שקונים את המצה שמורה השלישייה הזאת, וזה לא תמיד מספיק.
לא מספיק, ודאי.
כן. לא ולכן מספיק. צריך לקנות. אני עוד הערה אחת בעניין הזה, אנחנו מקפידים דווקא מצות שמורות מכונה, ולא מצות שמורות יד, מכמה טעמים, והיום, במציאות של היום, איך שאני ראיתי בעיניי, המצות מכונה, השמורות, הן הרבה יותר מהודרות ושמורות, מדבר על ההקפדה בניקיון, באפייה ובלישה, ממצות היד, אבל שוב, כל אחד ינהג לפי מנהגו, אבל אפשר בהחלט, בהחלט להשתמש במצות מכונה, ויש הרבה גדולים שמשתמשים דווקא במצות מכונה ולא במצות יד. והעיקר לכוון לשם שמיים, בעזרת השם.
כן, שלנו פסח כשר, ובעזרת השם אני מקווה שכל המאזינים הזמינו להערות של כבוד הרב ולהדרכה בנושא הלכות לקראת פסח, ובשבוע הבא אנחנו נרחיב את הדברים כולל ליל הסדר.
הלכות ליל הסדר, ואני רוצה לסיים ברשותך, לאחל, להתפלל ולאחל שכל החטופים יחזרו במהרה עוד לפני ליל הסדר לבתיהם, שכל חיילי צה"ל יחזרו בריאים ושלמים, וכל הפצועים והחולים יהיה להם רפואה שלמה. והערה אחרונה, בנחת, הכל בנחת, כל ההכנות לפסח בנחת, בין איש לאשתו, בין הורים לילדיהם, זה נכון שצריך לנקות ולדקדק וכולי, אבל הכל בנחת ובשמחה, כדי שנגיע ליל הסדר באמת בני חורין.
אמן ואמן. תודה לכבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי.
כן, תודה לכבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, שבת שלום ומבורך. ורב, עזרים יקרים, נמצא איתנו כבוד הרב דוקטור יאיר הילר בתוכניתו חיים עם ערך. דוקטור הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, ונושא השבוע, פסח הגיע, מחליפים הילוך. כבוד הרב, בבקשה. שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
כן, שומעים אותך נהדר. יש לנו רבע שעה בדיוק, כבוד הרב.
כן. קצת צרוד, אבל נקווה שתשמעו אותי. אז שלום למאזינים ולמאזינות.
כן.
בוא נתחיל בזה שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה.
נחזור חזרה לאדר.
אנחנו כבר גומרים את אדר.
כן.
נו, אבל מי אמר לנו לעצור את השמחה? פוך.
להפך.
כתוב מרבים, לא כתוב מרבים את פורים. מרבים ומרבים ומרבים. מדוע מרבים ומרבים? כי זה שאנחנו הולכים, מתקדמים מחיל אל חיל, ממצווה למצווה, אדרבה, השמחה מתגברת. לא כתוב לעצור. מתי כתוב למעט את השמחה? רק שיגיע חודש אב. אבל עד שיגיע החודש אב, אנחנו צריכים כל הזמן להיות בבחינת מרבים, מרבים, מרבים בשמחה.
הלא נעלה בשמחה, כן. כן.
וכל כל אירוע שבא עלינו לטובה, הוא רק נותן לנו דלק. פורים רק, פורים הוא רק, לא רק לשעתו, לפורים נותן לנו דלק ושמחה גם להמשך.
כן.
אז ולמה אני פותח בזה? משום שאם חז"ל אמרו מרבים בשמחה, הם התכוונו רק גם לפסח. כי יכול להיות חג פסח מלא עצבים וכעסים ואנחות, איי 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 כמה קשה, איי 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 כמה...
כל הניקיונות וההכנות, כן.
כן. ולכן, לא, צריך להיות בשמחה גם בפסח, וגם את הניקיונות לעשות בשמחה. אלא מה? שכבר דיברו רבים על כך שאולי לא צריך להגזים, יש הלכה ויש כל מיני דברים שנהגו, או שיש רצון לעשות כבר, אם כבר, אז כבר לעשות סדר בבית, אבל זה לא מחויב להיות דווקא לפסח. הסדר בבית יכול להיות בקיץ, יכול להיות בזמן אחר. לקראת פסח צריך להיות שהבית נקי מחמץ, במקומות שיותר מקובל, שיש שם חמץ, עושים לב לברכונים שיכול להיות שם פירוי חמץ, לשים לב לספרים שמגיעים ליד השולחן, לתיק אוכל, התיק שאנחנו הולכים בו כל השנה, לנקות אותו, המכונית שאנחנו נוסעים בה כל השנה, ולפעמים אנחנו מנשנשים תוך כדי נסיעה, אותו לנקות, אבל להשתגע, לא. להיות עצוב, מצוברח, כועס על הילדים, על זה, לא. גם העבודות לפסח, למרות שזה אולי נשמע מה פתאום, צריך להיות בשמחה. כן? וגם מה שעכשיו אנחנו עושים, כשאנחנו נוגעים קצת בפסח ובהלכותיו, זה גם מצווה. כמו שחז"ל אמרו, 30 יום לפני הפסח דורשים בענייני פסח. אוקיי. אז אחרי ההקדמה הזאת, בואו נעבור לעוד נקודה. ביום ראשון, בעזרת השם, מחרתיים, ראש חודש ניסן, יום מאוד מאוד יקר, כתוב שהיום הזה נטל לה 10 עטרות, 10 כתרים, קרו בו הרבה דברים, אם זה חנוכת המשכן שעליה מוזכר בפרשת פקודי, אם זה ירידת אש, שכינה, התחלת עבודת הכהנים ועוד ועוד ועוד. מכל הדברים האלה נשאר, אין לנו, הכמיהה לבית המקדש צריכה להיות כל הזמן, אבל יש לנו את ברכת האילנות. ברכת האילנות, נראה לי שיש בה, יש בה רעיון מאוד חשוב, בפרט בדורות שלנו, לאדם המודרני. אדם, רבים רבים מאיתנו, כל השבוע יושבים מסביב ליד שולחן בחדר ממוזג מול מסכים, אנשי הייטק, אנשי תוכנה ומה שנקרא אנשי צווארון לבן, וממש לא מחוברים אל החיים, אל הטבע. יוצאים מהבית, נכנסים למכונית, יוצאים מהמכונית, נכנסים למשרד, יוצאים מהמשרד, נכנסים למכונית, נוסעים למכונית, נכנסים לבית. חג הברכה הזאת, ברכת האילנות, באה קצת להרים את העיניים שלנו, איזה עולם יפה בראת ריבונו שלום. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום. לדעת, כן?
כן.
כמו שאנחנו אומרים בברכה, בורא נפשות רבות וחסרונם. לא חסר, יש, ולשמוח בזה, ולראות, להתחבר לטבע הצוהל, לטבע האביב, לטבע הפורח. אם אפשר לעשות טיולים, נפלא.
האם, כבוד הרב, האם צריך להתאמץ לחפש שני עצים, שני אילנות, כדי לברך את הברכה, או שרק אם אני עובר ורואה את האילנות, כדרכי?
תראה, המציאות היא, ברוך השם, בארצנו, בעת הזאת, שלא קשה למצוא שני עצים. להרבה הרבה אנשים, ברוך השם, יש גינות.
עצי פרי,
יש גינה. אצלך יש גינה. ויש הרבה גינות שיש בהם עצי פרי. גדולי ישראל נהגו, כן, לתרוח. לתרוח כדי למצוא. אני אומר, אם היית לפני 100 שנה, אז יכול להיות שהטרחה הייתה הרבה יותר גדולה, הארץ הייתה שוממה. אבל ברוך השם, היום, אני, נגיד, בעיר שלנו, העיר אריאל, איזה ברכה, יש הרבה אנשים עם גינות, עם פרדסים, עם בוסטנים, ובהחלט זה דבר משמח מאוד. יש היום אנשים שכן ככה מחוברים לאדמה, אני קצת מסתובב בין אנשי החוות, אני רואה אנשים עם ידיים כאלה, ידי ברזל כאלה, מחוספסות, אנשי עמל, אנשי אדמה, אנשי צון ובקר, רובנו לא ככה. אז ברכת האילנות היא משהו מאוד משמח, שלא חיסר בעולמו כלום. עוד מילה אחת, לא חיסר בעולמו כלום. המדע, כמה שהמדע יתקדם, הוא עוד לא גילה את כל ה... תועלות שיש בצמחים השונים. הוא לא גילה את כל התועלת שיש בכל צמח וצמח. כן. וחוקרים את זה. ועוד לא גמרו לגלות אפילו את כל הצמחים שיש ביער האמזונס. בוא ניקח דוגמה קטנה. יש קוץ אחד מעצבן. הוא שורט. הוא ממש מעצבן. קוראים לה אלוברה. ופתאום כשחקרו גילו שהאלוברה הזה... אמנם הוא שורט, אבל יש בו כל כך הרבה ברכה לקביעות, לדברים אחרים. יש היום משקי אלוברה. זו רק דוגמה אחת קטנה שאותו שיח מעצבן. יש איזה תועלת יש בו. כך למשל רבי עמוס, כך למשל את הסירפד. בהרבה גינות צומח אחרי הגשם, כן, צומחים כן. סירפדים. מה עושה? לוקחים תוריה, לוקחים מהדר, טיק, 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 זורקים את כל הסירפד המעצבן הזה שגורם גירוי בידיים.
יש לו גם שם כזה שמתבקש ככה להוריד אותו, סירפד.
אבל, אם תשאל רופאים טבעונים, אנשים שעוסקים בטבעונות, אומרים סירפד? זה הדבר הכי בריא להכניס לסלט. ואם לא נעים לך לאכול אותו בסלט, סירפד? תעשה ממנו חליטה. תשים אותו במים, תשאיר את המים, תרתיח, תסנן, תשתה, וואי, איזה תועלות. פעם קיבלתי דרשה שלמה מדוד שלי עליו השלום. על התועלת של הסירפד. אז לא הכל אנחנו יודעים, אבל אנחנו אומרים בברכה שלא חיסר בעולמו כלום, הכל יש. וכן, יש עניין לצאת בתקופה הזאת, לבקר במקומות חדשים בארץ ישראל, לשמוח בשמחת הארץ, בשמחת ההתיישבות, בשמחת הפריחה והגידול וכו'.
כן.
אני רוצה לנגוע בנקודה נוספת. רגע, אולי בעניין של... אוקיי, נתקדם.
אוקיי.
נקודה נוספת. אחד השמות של חג הפסח הוא חג האביב. מעניין? למה הוא חג האביב? בגלל שיצאנו באביב? אני לא יודע אם במצרים זה היה אביב, ארץ מדברית. ואם היינו יוצאים בחורף, אז איך היינו קוראים לחג הזה? חג?
טוב, לכן הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו באביב, לא בחורף, שלא... כן, שלא נרטב, שלא נסבול.
אבל, כלומר, הפשט של המילה בחודש האביב, הכוונה בזמן מסוים. האם הזמן הזה הוא כבר קובע את השם של החג? אז יש גם הסבר עמוק יותר, והוא, יש על כך הרבה מקורות, שכשעם ישראל, שנקרא לזה משפחת יעקב, יורדים למצרים, זה בבחינת שתילה של עובר ברחם של אמא מצרים. ועם ישראל הוא כמו עובר שגדל וגדל וגדל וגדל, ויציאת מצרים היא תהליך של לידה. כך אומרים, כך הפסוק, ויקח אתכם גוי מקרב גוי. אז המדרש אומר, מה זה גוי, מה זה קרב? קרב זה רחם, רביים.
כן.
בורא עולם כביכול יילד אותנו.
נולדנו מחדש, נכון? הפכנו להיות עם במצרים, וכשיצאנו, נולדנו מחדש.
כן, אבל כאן צריך לשים לדבר מעניין מאוד. מעניין מאוד. העובר בבטן של אמו, הרחם שומרת עליו, עוזרת לו לגדול, 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 עד שלב מסוים שהוא כבר בשל, ואז מתחיל תהליך של צירים, ואז הרחם היא הופכת להיות מקום מסוכן. אם הוא לא מצליח לצאת, אותה רחם ששמרה עליו הופכת להיות מקום מסוכן. בימינו עושים מהר ניתוח קיסרי.
כן.
אוקיי. מתי זה מתרחש? כשהעובר בשל. מתי זה קרה לעם ישראל? אז עובר בשל זה אחרי 9 חודשים, 3 קילוגרם פלוס מינוס.
כן.
מה זה הבשלות של העם היהודי? הבשלות של העם היהודי זה המספר המיוחד שחוזר הרבה פעמים, 60 ריבו, 600 אלף משפחות. 600 אלף גברים מגיל 20 זה 600 אלף משפחות.
כן.
ואז יוצא שכל עוד שלא הגענו למספר הזה, עוד לא יצאנו. היינו אנשים, היינו יהודים, הוא והוא והיא והיא, אבל לא היינו אומה. ברגע שהגענו למספר הזה, לבשלות, יצאנו.
כן.
מה זה הבשלות? לבשלות קוראים אביב. בחודש האביב הכוונה לאו דווקא שבחוץ היה ספרינג, אלא אתם הגעתם לבשלות שלכם. איך אני יודע שהמילה אביב זה בשלות? איך אני יודע שהמילה אביב זה בשלות? אני יודע את זה ממכת הברד, שבמכת הברד, המכה השביעית שקיבלו מהמצרים, האם המכת הברד כיסחה את כל הירקות, הרסה את הכל? אומרת התורה, לא. היא הרסה את הפשטה והשעורה, כי השעורה אביב.
כן.
השעורה הייתה בשלה. היה לה כבר עמוד שדרה, בה הברד שבר אותו, ולא הייתה לה יותר תקומה. אבל החיטה והכוסמת לא נוקו כי אפילות אינה.
הם עדיין לא התבשלו.
זאת אומרת, לא, עוד לא היה להם, בשל... הם עוד לא היו בשלות.
כן.
עוד לא היה להם עמוד שדרה, רק עלים, הברד כופף את העלים, בא השמש והם השתקמו. כן. נמצאנו למדים מהפסוק הזה שפירוש המילה אביב היא בשלות. אתם יוצאים בחודש האביב, זה לא רק תיאור זמן שבחוץ יש פריחה, אלא אתם הגעתם לאביב שלכם. אתם הגעתם לגודל של עם ישראל, לתו תקן שלכם, וכך אנחנו יצאנו. לכן חג הפסח זה יום משמח. רבי עמוס, כאשר למשפחה נולד בן או בת, תינוק או תינוקת, איזה שמחה.
שמחה גדולה.
כן. וכאן זה שמחה של כולנו, זה שמחת יום ההולדת הלאומי שלנו. וממש ככה מתאר הנביא יחזקאל פרק ט"ז.
כן, כבוד הרב, יש לנו עוד דקה ורבע בערך.
כן, כן. שהנביא יחזקאל אומר שהוא נותן את המשל של אדם שראה תינוקת חיה ליד אמא שנפטרה, והוא חותך את חוט הטבור, והוא לוקח אותה ורוחץ אותה וסח אותה ומלביש אותה, ובסוף קוראת איתה הברית. זה המשל, ושם מוזכר בפרק ט"ז פעמיים את המילים ביום הולדת אותך, שאנחנו נולדנו. פסח הוא יום ההולדת. תמיד אנחנו בתחילת ליל הסדר מתחילים בשיר, יום יום הולדת, יום יום.
כן.
וכשאנשים מרימים עיניים ואומר, סליחה, מי? זה לא, זה לא. מי במשפחה נולד אז כמובן אנחנו אומרים, היום יום הולדת לעם ישראל. הברכה שהשם אמר לאברהם, אשכה לגוי גדול, והעם הקטן הזה יהיה לברכה לאנושות, הברכה הזאת חיכתה וחיכתה 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 400 שנה, עד שבפריצה, כשיצאנו מצרים, התחלנו את העבודה הזאת. ולכן, הרב קוק, שיש לו פתגמים לכל חודש, הפתגם שלו לחודש ניסן היה, יציאת ישראל ממצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. הואיל ואנחנו הגענו לבשלות שלנו, כן. אנחנו עכשיו שחקן שעולה על הבמה ההיסטורית, הבמה של כל העמים, והתפקיד שלנו לפעול בתוכם, לקרב אותם, לרומם אותם לקראת השלמות של הגאולה העתידה, בעזרת
אמן,
השם.
אמן, אמן.
אז כן. נעצור כאן.
כן, אנחנו כבר כאילו עברנו את הזמן, אבל יש עוד לסיום, כמה מילים לסיום.
שבת שלום, לא לשכוח לברך ברכת האילנות, שיהיה לנו חודש מרומם, חודש שמח, בניסן ניגלו, בעזרת השם בניסן ניגאל.
אמן.
שרות טובות.
אמן ואמן, תודה, תודה לכבוד הרב. ניפגש ביום שישי הבא, שבת שלום ומבורך.
אמן ואמן, שבת שלום.
כן. עיקרים, תוכניתנו הגיעה לסיומה. כניסת שבת ירושלים ב-6:16. אני אנמיך קצת. כניסת שבת בירושלים 6:16, תל אביב ב-6:39, חיפה ב-6:27, באריאל 6:30, צאת השבת בירושלים 7:30, תל אביב 7:35, בחיפה 7:35, באריאל 7:34. נשוב בעזרת השם בתוכנית נוספת של אחד עודי ביום שישי הבא, ובניסן פרשת ויקרא, אחריי דניאל כוכבי, בתוכניתו באנו לעשות שמח, המשך האזנה נעימה. אנו מצפים בחילון עיניים ומתפללים לשובם של יתר החטופים והחטופות במהרה בימינו. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך.
מקדשו הללו בחידון חלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אל בקודשו רומב במקדשו, מקדשו, הללוהו בחידור, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.
עכשיו בשידור חי לך דודי בהגשת עמוס
un cavritico che lo marco mi padre pordos levanim pordos levanim i vino el gato i secondo al cavritico che lo marco mi padre pordos levanim pordos levanim vino el perro il modrio al gato che secondo al cavritico che lo merco mi padre por dos levani por dos levani vino el palo y ajarvo al perro que modrio al gato che se comió al cavritico che lo mercò mi padre Bordos levanin Bordos levanin vino el fuego y quemó al palo que ajarvó al perro que motrí